למדנו הרבה דברים, אבל בתמצית נגיד כך. לאדם יש רצון, הדבר המיוחד באדם זה שיש בו רצון. זה צלם אלוקים שבאדם, היכולת לרצות מיוזמתו. ופה גם יש מקום של טעות, שהאדם מדמיין שמקור הרצון זה הוא. שואלים מישהו, למה אתה עושה את זה? כי אני רוצה. למה אתה רוצה? כי אני רוצה. מה זאת אומרת? כי ככה אני רוצה. כאילו הרצון שלי הוא מקור האנרגיה שלי, מקור היכולת שלי לעשות דברים. והאמת, שעצם זה, שקודם כל, שהרצון שלנו הוא לא המציא את עצמו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו רצון, ובתוך זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו רצונו, כדי שנרצה יחד איתו. כדי שנרצה את הרצונות שלנו מתוך חיבור שלהם למקור האלוקי. כי כל רצון, כמו שאמרנו, כמה שהקדוש ברוך הוא נטע את הרצון הזה בנו, סימן שאפשר להשתמש ברצון הזה, להוציא אותו אל הפועל בצורה שתעשה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. צורה שבה הקדוש ברוך הוא התכוון שנממש את הרצון הזה. וזה מה שהתפילה עושה לנו, לרצון שלנו. כי באופן טבעי, אדם רוצה, כי הוא רוצה. אבל כשאדם בא לפגש מהשם, הוא לא יכול להגיד, תן לי כי אני נורא רוצה. נכון, זה נשמע מגוחה. תפילה זה לא ניסיון להפוך את הקדוש ברוך הוא לספק שירותים שלנו. עכשיו אני צריך לנמק, להבין בעצמי, קודם כל, למה באמת טוב לרצות את הרצון שאני רוצה. מה משמעותי ברצון הזה? מה אלוקי ברצון הזה? זה מה ש... זה המילים הראשונות שראינו בשבוע שעבר. יסוד התפילה הוא התרוממות הרצון והתגלותו. כלומר, התגלות האמיתיות שלו. כשהמבוקש, הממלא את רצונו של אדם, מובע בקשר הרעיון והחפץ באלוקיים, עולה הרצון עם רומי ערכו, מתאחד עם הרצון הכללי, הרצון העולמי, אורחי העולמים, שבו כלולים כל המאוויים. וגם, וזה קשור מאוד לנושא של תשובה, כי אמרנו שבמקור השני, שתשובה היא גם העלאת הרצון. אדם חוטא, כי משהו לא מדויק ברצון שלו. החטא בפועל זה, זה רק מה ש... זה התוצאה, זה לא הסיבה. הסיבה היא שמשהו ברצון לא מדויק. אז התשובה, תשובה זה לשוב למקור. מה שב למקור? הרצון. ואיתו המעשים. יוצא, אמרנו, דיברנו גם על זה, שעיקר, כתוב בשולחן ערוך, שעיקר התפילה היא החתימה. כלומר, המילים שאומרים אחרי ברוך אתה השם. כי מה אומרות המילים האלה? שהבקשה שביקשנו היא תואר של הקדוש ברוך הוא. כלומר, גוון מדרכי התגלותו. ואז מסביר שכשאני מבקש מהשם, זה לא בקשה להעברה בנקאית. אני לא אומר לו, בבקשה, תן לי. תעביר מהחשבון שלך לחשבון שלי. אלא אני רוצה את זה איתך, כיוון שאתה רוצה את זה, כיוון שזה שמך. אתה גואל ישראל, אתה חונן הדעת, אתה בונה ירושלים, ואני רוצה את זה איתך. זה מה שהתפילה עושה, גואלת את הרצון. והמקום, היום בשנה, לברר את זה, ראש השנה. שרתי מתשובה בכלל, שכולם נקראים ראש השנה בנביא. אז בואו נראה, בזה נתחיל בדף הקודם למטה. אומר רב שיהודה, יש לזכור שאנחנו ניגשים לפני המלך, ועל כן תקנו חז"ל את סדר התפילה, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. על כן תקנו חכמים את שלוש הברכות הראשונות, שהן ברכות של שבח. כלומר, אדם לא בא אל המלך ואומר, תן לי זה. אומר, קודם כל אני שמח מאוד שאני זוכה לדבר עם המלך, ואני כל כך אוהב את המלך, וכל החיים שלי נאמן למלך, ועכשיו יש לי בקשה. אנחנו לא באים ויש לנו צריכים לבקש, שזה הקדמה של, של רקע, של בירור הקשר עם המלך, שמתוכו מבקשים. אז שלוש הברכות הראשונות זה בירור הקשר. אבל בימים אלה, כבר בתוך שלוש הברכות הראשונות, מתוך העזה נוראה, אנו מתחילים להיאחז בענייננו. זוכנו לחיים מלך חפץ בחיים, וחוטפנו בספר החיים במענך אלוקים חיים. עוד בתוך הבקשה הראשונה, הברכה הראשונה, ישר מבקשים בקשות. אז כדי להבין, אז רב ציודה מפרט קצת, זוכרנו, המובן של זכירה, בניגוד לשכחה, הוא קשר, משייכות. זאת אומרת, מה אנחנו עלולים לשכוח? דברים שלא קשורים למהות שלנו. אני עלול לשכוח איפה שמתי את המפתחות, או כל מיני דברים טכניים. אבל גם אם אדם מתעורר מבולבל, הוא זוכר שהוא יהודי או גוי, שהוא איש או אישה, הוא זוכר כאילו מי הוא, זוכר את השם שלו. יש דברים, את הדברים הבסיסיים לא שוכחים. אז אנחנו מבקשים לממש, להחיות את הקשר הזה, את השייכות הזאת, לחיים. אנו נפגשים בראשית היצירה, של ויפח באפיו נשמת חיים, ראש השנה ומולדת לבריאה, היום הרת עולם, אז זה הזמן להיפגש, לזכר בשורש. מלך, אז מה אנחנו זוכרים? כשאנחנו זוכרים, מבקשים את זכירת החיים, מלך חפץ בחיים. ריבונו של עולם מתגלה במציאות, בחיים. השם חפץ בהתגלות. הרי אף אחד לא הכריח אותו לברוא, הוא ברא כי הוא רוצה. אז הרצון שלו מופיע בבריאה, אנחנו רצון שלו. להיוולד זאת מחמאה. עכשיו הוא אומר, אני רוצה אותך בעולם. והכל ברא לכבודו. המציאות הזאת שלנו בעולם היא לא נפרדת, היא לא נותקת. אלא נראה שיש לנו חוויה של אני מול הקדוש ברוך הוא. אבל המטרה היא לגלות שאנחנו באמת לא שניים, אלא ביחד. מתוך היסוד האלוקי הזה, יש ערך לחיים שלנו. בגלל שהקדוש ברוך הוא מלך חפץ בחיים, החיים שלנו משמעותיים. וערך כל החיים שלנו הוא למענך אלוקים חיים. בימים אלו אנו קשורים ביותר למקור החיים, וזה נותן ערך אחר לכל בקשותינו. ואז יש מקום להזכירן בתוך ברכות השבח. כי אנחנו לא אנחנו נפרדים, אלא אנחנו הדבקים בשם אלוקיכם. אנחנו למענך אלוקים חיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם של כל הגדול. תודה רבה. לכן אנו מבקשים, זוכרנו, ריבונו של עולם, למענך. עכשיו, זה כמו במתמטיקה, יש כזה נוסחה, ואז עושים צמצום, צמצום, עד שמגיעים לשורש. אז אם ניקח את המשפט הזה, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר חיים למענך, אלוקים חיים, נזקק אותו, נזקק ונזקק, בסוף מה שישאר זה, זוכרנו למענך. כל השאר זה תארים, הרחובות. כי כל מציאות חיינו היא למענך. כי מה אנו ומה חיינו? של עצמנו. למה אנחנו רוצים לחיות? למה אנחנו רוצים להביא עוד חיים לעולם? מה המשמעות של הכל? כי אור השם, כי טוב השם, כי הערך האלוקי של החיים מופיע בחיים. ומתוך זה אנחנו באמת רוצים חיים טובים, וחיים עשירים, וחיים שלמים, וחיים בריאים, וחיים שמחים, כי הם אלוקיים. אז זה לא שביום יום אנחנו כל שנייה חושבים את זה, אבל כשחוזרים לראש השנה, חוזרים לנקודת ההתחלה, נזכרים, זה הזמן להיזכר בזה, שבאמת שורש הכל, המשמעות של החיים, המשמעות האלוקית של החיים. כמו שכל מה שכותבים זה בסייעתא דשמיא, אבל לא חושבים בסייעתא דשמיא בכל מילה שנייה, אלא בראש הדף. אז ככה בראש השנה רושמים בסייעתא דשמיא. מזכירים שכל זה, כל השנה הבאה לנו לטובה, היא למענך אלוקים חיים. מתוך מצב של התרוממות הרוח, התרוממות והרגשת על למענך אלוקים חיים, כל בקשותינו מתקדשות. קודש זה נצח. בקדושותינו מתקדשות, הכוונה מקבלות ערך של נצח. כי המטרה שלהם היא לא רק תחזוקה של העולם הזה, אלא מתוך חיבור לשורש החיים. אנו מתקדשים בקדושת השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, ומתקרבים למצב של ואתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום וכולכם היום. זה נותן ערך לכל חיינו הפרטיים, ברמה הכי אישית, לכן מותר לבקש בקשות אישיות, גם בראש השנה, מתוך הכלל אל הפרט, אבל ועד בכלל, לכל סדרי דורותינו, ולכל חשבונות כלל ישראל, שאינם בצדקתך וביושר לבבך, אלא למענך אלוקים חיים. וכן בחזון יחזקאל, גם הגאולה, היא לא כן יהיה יותר נחמדים בדור האחרון, מאשר בדורות הקודמים, אלא לא למענכם אני עושה את ישראל, כי אם לשם קודשי, למעני, למען האינטרס האלוקי הכללי של כל העולמים ושל כל דור ודור. אז עד כאן השלמה של שבוע שעבר, ונראה עכשיו קצת יותר בהרחבה בדרשה של הרב. הנושא שלנו זה תפילה. אז משמעות התפילה, שורש התפילה של ראש השנה, ואיך היא קשורה למהות של ראש השנה. רגע, עכשיו לא הבנתי את החלוקה של 1, 2, 3, הסתדר. לדוד השם מורה ואישי. יש שני דפים שהם שלושה עמודים, דף אחד זה 1 ו-3, והשני זה 2. אני אומר מראש כי נקרא את זה תוך כדי שלא נבלבל. ככה יצא. כנראה. לכם יש את זה, אז רגע, מה? לא, לא, בסדר, יש פה, כאילו לי יש 1 ו-3. נכון, הנה 1 ו-2. אין לכם 3? טוב, נתחיל ב-1 ו-2, כי בכל מקרה נתחיל ב-1 ו-2, ותוך כדי אז יהיה גם 3. בעזרת השם. אומר הרב, לדוד השם אורי באישי. ודרשו חז"ל בפסיקתא, השם אורי בראש השנה וישעי ביום הכיפורים. ולבאר בעזרת השם יתברך, כלומר בראש השנה השם מאיר לנו, מאיר אותנו, וביום הכיפורים הוא מושיע אותנו. אז שני דברים, אור וישועה. אור שייך לראש השנה, ישועה ליום הכיפורים. למה? אומר הרב, ולבאר בעזרת השם יתברך, למה ייוחס לשון אורי על השם יתברך לראש השנה וישעי ליום הכיפורים דווקא? מנקדים מה שמבואר בזוהר, וכן נוהגים להלכה על פי דברי הפוסקים, שלא להתוודות בראש השנה. שלכאורה זה באמת מוזר. כל הימים שלפני ראש השנה עוברים סליחות, וחלק מאוד משמעותי בסליחות זה הוידוי. אחרי ראש השנה, עשרת ימי תשובה, שוב, מרבים בוידויים. יום הכיפורים כולו וידוי, ודווקא בראש השנה עצמו, כלום. לא מתוודים אפילו פעם אחת. וכן נראה מתיקוני התפילה של ראש השנה, גם מנוסח התפילה, שאינה כי אם בזיכרון כבוד השם יתברך והגדלת הודו לעיני כל, ועניין וידוי לחטא ואבון לא נמצא בכלל. והדבר צריך ביאור מאוד, הלא העיקר אצלנו שראש כל הסמים, התרופות, היא התשובה, והוידוי הוא עיקר גדול בתשובה. האדם הוא אדם מדבר, ככה נקרא, נכון? ככה חלוקה. דומם, צומח, חי, מדבר, ולא חושב. כי עיקר העניין של האדם בעולם זה לא רק היכולת לחשוב, אלא לבטא את המחשבה שלו באופן שמשנה את המציאות. נוצרת דרך הדיבור, יש חברה שמשנה את העולם, שמתקנת את העולם. ואם אין לנו רק מחשבות, בלי דיבורים, אז זה לא היה עובד. אז האדם הוא האדם המדבר. לכן כשאדם עושה תשובה, עיקר התשובה היא ברצון, במחשבה. אבל צריך לדבר אותה. הדיבור הזה של התשובה נקרא וידוי. אז זה עיקר גדול בתשובה, אחד מהיסודות. ואיך בראש השנה, שהוא יום הדין, יום נורא והיום, נהיה מוזהרים שלא לקחת לנו את הפרקליט הגדול הזה של וידוי, והוא דבר מתמיה. אמנם, לאחר העיון, הדבר מבואר מאוד, אז אפשר גם שלוש. תודה רבה. תודה רבה. שוב, אנחנו בפסקה השנייה. אמנם, לאחר העיון הדבר מבואר מאוד, הוא מורה על גודל אהבת השם יתברך לישראל, שזהו דבר פשוט, שאף על פי שכל תשובה מועלת, וכל זמן שאדם מתחרט מן החטא, אפילו בירור תשובה באלמה, החטא הולך ומתכבס. זאת אומרת, ודאי תשובה יכולה להיות בהרבה איכויות, אבל כל תשובה בכל איכות פועלת. אבל כמובן שמאוד מאוד משנה מה המניע לתשובה. אומר הרב, מכל מקום, ודאי אינה דומה כלל מעלת התשובה הבאה עם השכל, שישכיל במה? בגדולתו יתברך, בעיקר קדושת התורה ומצוותיה, ומעלת ישראל, ומה שהאדם פועל לטוב בעשתו רצון קונו, שכל אלה העניינים יביאו את האדם לתשובה מאהבה. זאת אומרת, אם אדם קולט את הגודל האלוקי, את הגודל שלו, את הגודל של התורה, מה אנחנו מסוגלים ואנחנו פועלים בעולם, בכל בחירה שלנו, טובה או רעה, כמה היא משמעותית. אז אדם אומר, כן, אני רוצה להיות חלק מהגודל הזה, ואני מצטער על מה על הקטנוניות שבי, שחסמה אותי, שטעיתי, אבל אני רוצה בכל מאודי, להיות שייך לטוב הזה ולגודל הזה לגמרי. זה תשובה מאהבה, מתוך הבנה, מתוך הכרה, מתוך רצון. גם יש בתשובה הזאת המון שמחה על הזכות להיות שוב מחובר לגודל הזה. אז זה בכלל לא, זה מאוד שונה אל התשובה הבאה בלא חשבון כזה, כי היא מהירת עונש פשוטה. יש אנשים, יש המילה נורא, יש לה כמה משמעויות. יש נורא במובן של נשגב, כמו נורא תהילות, שזה משהו נשגב מכדי לספר את תהילותיך. זה כל כך מרומם, כל כך מופלא. ויש נורא במובן של מעורר יראה, במובן הפשוט של מפחיד. הימים הנוראים, הפירוש של הימים הנוראים זה הימים הנשגבים, לא הימים המפחידים. זה לא שהם היינו יכולים לרדם עכשיו ולהתעורר בחשבון היה יותר טוב. היינו מעדיפים לוותר על ראש השנה ביום הכיפורים. זה הימים הכי מרוממים בשונה. ימים של קרבת השם, של שמחה, של טהרה, של רצון, של עוצמה של הקדושה. ימים נפלאים. כן, ויש בה גם קצת של אחריות, של לדעת, של נותנים דין וחשבון, וגם כאילו של בקשה טבעית, כי אנחנו יודעים שעכשיו השם גוזר לכל השנה הבאה, יש לנו הרבה בקשות מן הסתם. ויש אנשים שאצלם זה לא ככה, אלא חשבון הרבה יותר קצר והרבה יותר פשוט. הם יודעים שביום הזה, הקדוש הוא מחלק צ'ופרים למי שנחמד, ומחטיף למי שלא נחמד, והם לא רוצים לחטוף. זה הכל. אז הם באים ככה עלובים ואומרים, אל תחטיף לי, בבקשה, אני מתחרט. תרשום אותי בטובים. זה בערך מה שיש. זה לא אהבת השם, זה לא רוממות, זה לא רצון עמוק, אלא פשוט רצון לא לחטוף. כאילו, ישרדו. אז זה שונה, נכון? אחד ההבדלים, אבל חילוק, אומר הרב, אבל חילוק בין תשובה מהירת העונש לתשובה מאהבה הוא שתשובה מהירת עונש אינה צריכה שום מחנה כלל, כי תכף כשמשים על הלב, כי אין הקדוש ברוך הוא ותרן, ושיבוא במשפט על כל נעלם, כשאדם קולט את זה, וזה אמת כמובן, הדין דין אמת, הקדוש ברוך הוא לא מוותר, אי אפשר להחליט, אי אפשר להתחנף, לא מוותר לי. כאילו, יש אמת בעולם, צריכים לחיות את האמת, ראוי שנחיה את האמת. הוא מתחרט מחטאיו. אז זה מובן מיד. מה שאין כן תשובה מאהבה דרושה לחשבון והבנה, להשכיל בעיקרים הרביעים אליה. אהבת השם ויראת השם הם לא רק רגשות, הם תפיסת עולם, הם הבנה של גודל הטוב האלוקי שממילא מביא לאהבה, ממילא מביא ליראה, כמו שהרמב"ם כותב. אבל החילוק שבין תועלת המגיעה, אז זה הבדל בין תשובה מהירה לתשובה מאהבה. תשובה מהירה היא מאוד קלה, מאוד זמינה, לא צריך הסברים ארוכים, לא צריך הקדמות. התשובה מאהבה דורשת איזושהי הבנה קודם, איזשהו רקע. אבל החילוק שבין תועלת המגיעה מתשובה מאהבה לתועלת שמגיעה מתשובה מהירה גדול מאוד. כי לבד היתרון הגדול שבין זדונות לשגגות, הנאמר בתשובה מהירה, לזדונות כזכויות, האמור בתשובה מאהבה, תראו בהערה אחת. אמר יש לקיש, שהוא היה בעל תשובה בעצמו, עשה דרך מראש כנופיית שודדים לאחד מגדולי האמוראים, חברותא של רבי יוחנן, סידר יחד איתו את התלמוד הירושלמי. אז אמר יש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות. זאת אומרת, אם אדם עושה תשובה, אז גם מה שבזמנו הוא עשה במזיד, אני עכשיו לא לשוגן, כאילו הוא לא התכוון, לא באמת. כי אחרי שהוא מגלה את האמת, זה לא. זה מאמרה אחת בשם ריש לקיש. שואלת הגמרא, זה סותר מאמרה אחרת שנאמרה בשם ריש לקיש. ואמר ריש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות. כלומר, זה לא עובר ממינוס לאפס, זה עובר ממינוס לפלוס. זה עוד נחשב לו לטוב. אז איך זה מסתדר? אז מה קורה כשאדם עושה תשובה? האם הזדונות נהפכים לשגגות? או לזכויות, אומרת הגמרא, לא קשיא, לא קשה. כאן מאהבה, כאן מיראה. כלומר, בתשובה מיראה זדונות נפחים לשגגות, בתשובה מאהבה זדונות נפחים לזכויות. למה? כי בתשובה מיראה אדם לא עומד מאחורי הרצון שהביא לכם. אז כיוון שהוא לא עומד, והוא מגלה שהוא באמת לא כזה, אז הוא לא התכוון. כי כשהוא מתכוון, כשהוא קולט למה הוא מתכוון, אז הוא לא מתכוון לזה. אבל בתשובה, אבל עדיין, כשאדם עושה תשובה מהירה, עצם הרצון שלו לא יזדקך. מבחינתו, אם כל העולם היה תולי רק בו, הוא היה ממשיך לחתוך. הוא עדיין לא רוצה לחתוך, בסתר ליבו, הוא רק לא מעיז. כי הוא יודע שמשלמים על זה מחיר, והוא לא מוכן לשלם את המחיר, אז הוא מעדיף לא לחתוך. אבל לא כי הוא באמת לא רוצה לחתוך, ובאמת רוצה את רצון השם. אבל כשאדם עושה תשובה מאהבה, הוא מגלה, מה זאת אומרת תשובה מאהבה? שמגלה את החיים האמיתיים שלו, את הרצון האמיתי שלו. הרצון האמיתי, החיים האמיתיים, הם הנשמה. הנשמה שלו מאירה בו. ואז הוא מגלה שכל מה שהוא רצה כל החיים, זה רק את זה, זה רק את קרבת השם. זה עומק הרצון שלו. וגם אם בכל מיני שלבים בחיים זה התגלה בצורה לא טובה, אבל עומק הרצון, המניע האמיתי הפנימי היה רק טוב. אז כשאדם מגלה את זה, אז מתברר רטרואקטיבי, שבאמת מה שיוצא ממנו זה רק טוב. וגם אם בהקשר המקורי זה היה זדון, זה לא.
לא נהיה לכתוב פה על השקר או על כך. על שמות כל הזקוקים לעילוי נשמה ולרפואה וזה.
זה כתוב פעמיים.
זה בשבוע שעבר שלי. תדעו שמומלץ למחוק כמה שיותר קרוב לשיעור, כי כתב שכתבו לו הרבה זמן, מרגיש טוב, מתבייד, קשה להוריד אותו אחר כך.
התחמיים, נף, זיקוקים, אז עדיף שישאר תורה של גנדל.
זה יתוש משל סוף שנה, ראשון תחילת שנה. טוב, אין טוב. אז למי שלא רואה, כתוב פה ככה, יש עומק הרצון, רצון, מעשה. למעשים אין ערך. באמת. אין מעשים טובים. אין מעשים רעים. כל מה שנותן את הערך למעשים זה רק הרצון. עובדה שאותו מעשה עצמו יכול להיות מצווה, יכול להיות עבירה. תלוי, בהקשר. איזה רצון עומד מאחוריו? לכרות רגל לבן אדם זה טוב או לא? תלוי, התשובה על כל השאלות, תלוי. אם יש לו נעמק או משהו וזה מצליח את החיים שלו, מצווה גדולה, שדוחה שבת. להניח תפילין, טוב או לא? תלוי. שישה ימים בשבוע זה מצווה, מי שמניח תפילין בשבת זה עבירה. קיצור, אין מעשה שהוא עצמו טוב או הוא עצמו רע. הכל תלוי בהקשר של הרצון. אם זה כרצון השם זה מעשה טוב, אם זה לא כרצון השם, אותו מעשה עצמו נהיה רע. אז יש את המעשה עצמו, שהוא ניטרל. יש את הרצון של האדם שהוא עושה את המעשה, שהוא יכול להיות רע. ויש את עומק הרצון. עומק הרצון של יהודי הוא תמיד טוב, כמובן. עשו בגמרא, יש תפילה כזאת בגמרא, גלוי בידו לפניך שרצוננו לעשות רצונך. ומי מעכב? צור שבעיסה, כלומר יצר הרע, ושעבוד מלכויות. אבל עומק הרצון שלנו הוא תמיד רצון השם. מה ההבדל בין תשובה מיראה לתשובה מאהבה? בתשובה מיראה, אדם לא נוגע בעומק הרצון שלו. כמו שאמרנו, אולי אפילו הוא עדיין רוצה את החטא. רק לא מעיז. אז הוא משנה את המעשה. הוא מנתק את הרצון, אומר, חבל שרציתי. זה לא רצון רע, אבל חבל שרציתי. אז זדונות לפחות יש גגות. כאילו, מי להתכוון, זה כאילו לא התכוון. אבל אדם שבתשובה מאהבה נוגע בעומק הרצון, מגלה את עומק הרצון האמיתי שלו, הוא אומר, תמיד רציתי קרבת השם. רק קודם לא ידעתי שכך קוראים לזה. פעם יש לי חבר בעל תשובה שלמד באיזה מקום, והמקום הזה עשה כזה ערב לתורמים. אז הביאו כאילו שלושה מהבחורים שלמדו שם, שספרו את סיפור חייהם. אז השניים הראשונים התחילו, עד גיל 20 חייתי בחושך, או עד גיל 25 חייתי בחושך, ואז כאילו ראיתי את האור הגדול וחזרתי בתשובה. והוא אמר ככה, אני לא הייתי בחושך, הייתי בן אדם טוב, הייתי קצין בסל, עשיתי דברים טובים, ואז גיליתי את התורה, הבנתי את המשמעות האמיתית של כל זה. התשובה זה לא לחזור בי, או להבין שכאילו כאילו בלי זה הכל שטויות, הכל חסר הערך, אלא לגלות שהערך האמיתי של הכל זה הערך האלוקי של הכל. אז מה קורה כשאדם חוזר בתשובה מנוגע בעומק הרצון? על הרצון שהיה באותו זמן של החטא, הוא מתחרט. אז הרצון הזה לא קיים. עכשיו, מה נשאר? עומק הרצון והמעשה. מעשה שמפתה רצון טוב הוא מעשה טוב. אז דונות נפחים לזכויות. כי מתגלה שכל מה שאדם עשה זה לבטא את הרצון שלו לטוב. מעשים שמבטאים רצון לטוב הם זכויות. אז נכון שבהקשר הקודם, כי בפועל זה היה עבירות, וכמובן שצריך הרתה, עזיבה, בידוי, קבלה, ברור, זה לא במקום. אבל כשאדם זוכה לשוב בתשובה מאהבה, אז מתברר שהוא כולו טוב. אז זה הבדל אחד. עוד יש יתרון נוסף, כי הלוא עבירה מטמטמת ליבו של אדם. פירוש המילה מטמטמת, לא שהוא פחות אינטליגנט, מטמטמת הכוונה אוטמת. תראו בהערה 2. תנא דבי רבי ישמעאל, עבירה מטמטמת ליבו של אדם, שנאמר ולא תטמאו בהם ונטמתם בם. כתוב בלי א', כדי שיהיה אפשר לקרוא את זה בעוד צורות, עד יקרה ונטמתם אלא ונטמתם. כלומר, ונטמתם בם. אדם שעושה עבירות, זה מטמטם אותו. מה הכוונה מטמטם? אמרנו, אותם. תראו, אמר רבא, הייתה לו גומה ותממה, מה זה חייב. אז מה זה תממה? סתם אותה. אז מה זה ונטמטם בה? מה זה מטמטמת ליבו של אדם? סותמת. שמה זה אומר? ואור, מה קורה כשליבו מטמטם? ואור, השכל האלוקי, שמאיר בנפשו, כלומר, אור השכל האלוקי לא הרציו, השכל של עצמו, אלא הבנת העומק, הבנה רוחנית, שמאירה בנפשו, להורות לו הדרך הישרה, ושיקיר כל מכשול אבון למען יסור ממנו, אז אור השכל האלוקי מתחשך על ידי ענייני החטאים שמאפילים את זוהר הנפש החכמה. רואים את זה בלי סוף, כאילו שצערנו הרבה מאוד דוגמאות לשני הצדדים. כשאדם עושה עבירה מסוימת פעם ראשונה, אדם שבתהליך הידרדרות, הוא מרגיש נורא, מצפון מציק לו, ואחרי כמה פעמים שהוא עושה אותה, מתרגל, לא מבין כאילו מה סתם פסיכולוגי, כאילו הכל, מה הבעיה. ולהפך, אדם שהוא בתהליך של תשובה, אז יש דברים שבהתחלה אפילו קשה לו להיפרד מהם, אחרי זה לא מבין איך הוא מסוגל לעשות כאלה דברים. כי ברגע שהלב נפתח לקדושה, והוא באמת לא רוצה מה שסותר את הקדושה, אז זה ממש נראה לו בלתי אפשרי. טוב, על כן, האיש שהלך בדרכי ליבו במשך זמן רב, ולא שם לבבו דרכיו לישרם כראוי, אם בא אחר כך לשוב רק מיראה, אף על פי שכבר יצא ממוקשי מוות אל מקום ההצלה, כלומר הוא כבר לא בתוך שדה המוקשים, הוא מחוץ לשדה המוקשים, אבל עוד לא בארמון המלך. עם כל זה, אי אפשר כלל שתהיה תשובתו שלמה. לא רק שהוא לא במקום השלם, התשובה שלו היא לא שלמה. למה? כי כל עוד הלב עדיין אטום, אי אפשר שיכיר כל פרטי חטאיו וקלקולי מעשיו. למה? כי דרך רשעים כאפלה. אומר הכתוב במשלי, דרך רשעים כאפלה, לא ידעו במה ייקשה לו. זאת אומרת, אדם שהולך בחושך, חדר חשוך, כל פעם נתקל במשהו, חוטף מכה, אין מושג מה זה. אין מושג ממה הוא קיבל את המכה. אז ככה דרך רשעים, אנשים שלא מודעים לקודש, לתורה, למה מותר, מה אסור, אז הם לא מבינים ממה להיזהר אפילו. ואדם שעושה תשובה מהירה, באור האלוהי, אינו שלם אצלו, מאחר שלא הספיקה תשובתו, כי אם שיעשו זדונותיו שגגות, והרי גם השגגות מחשיכות זוהר הנפש, אפילו מצד עצמה. לפעמים מרגישים שאנחנו לא מרגישים את האור האמיתי של שבת, ולא מבינים למה. ומה התשובה? שכנראה אנחנו מחללים שבת. בשוגג כמובן, אבל מחללים שבת. כתוב בהקדמה ללכות שבת במשנה ברורה, הוא מביא דברים של רבי יונתן אייבשיץ שאומר שמי שלא למד ללכות שבת, טוב, כל שבת מחלל שבת, בטוח. משוגג. אבל את האור של שבת הוא לא יכול להרגיש. גם שגגות מחשיכות זוהר הנפש. כי הוא בלי סוף, כשמתחילים ללמוד הלכה, לא משנה מה, נטילת ידיים, דברים יומיומיים. כן, לא ידעתי. כאילו, צריך לדעת. אז גם השגגות מחשיכות זוהר הנפש, אפילו מצד עצמם. מכל שכן, כשהן באות מכוח זדונות. מה? כן, אם זה זדון שנפח לשגגה, הוא עדיין חותם. והאור האמיתי, מאור קדושת התורה והמצוות, בא אל נפש האדם, רק כאשר יעשה אותן, מתבונן אל ערך קדושתן, ורוממות תכליתן, באשר נתונות הן מאדון כל המעשים מדברך שמה. זאת אומרת, המצווה מרוממת את החיים שלנו כשאנחנו זוכרים שזאת מצווה אלוקית. אם עושים אותה מתוך הרגל, או כאילו סוג של איזו חוויה משפחתית או קהילתית, אבל בלי לזכור שזה ערך אלוקי, שזה דבר השם, שזה דבקות בהשם, אז היא לא פועלת את הפעולה הזאת של דבקות בהשם. כי המצווה לא עובדת על אוטומט, זה לא מכשיר אוטומטי, כמו זה כאילו מכשיר של ספריות, כזה מוצאים, מכנסים מטבע, יוצא משהו פחית. זה תלוי ברצון, תלוי בכוונה. אז רק כשהאור הזה מאיר, אומר הרב, ועל ידי האור הזה המאיר בנפשו, מכיר היטב פרטי מעשיו, ויתקן גם הדברים שלא הרגיש בהם זולת האור האלו, כלומר, זולת האור האלו זה, כלומר, לפני שהאור האלוקי הזה האיר בו. זה כמו, נגיד, שיש חדר, שאנו, יש, מאירה אותו נורה חלשה, וצריך לנקות אותו. אז כדי נתתים קצת זה, אומרים, טוב, חדר דקי. ואז מחליפים את הנורה בנורה הרבה יותר חזקה, ואז מה רואים? חדר מלא אבק. ואז מחליפים נורה עוד יותר חזקה. בקיצור, אז זה דווקא סימן טוב, דרך אגב, לימי אלול, שכל שמרגישים פחות נקיים, זה אומר שאנחנו יותר מוארים. שהאור הפנימי מאיר בנו בצורה שהיא גם יותר דורשת. אז סימן טוב להרגיש יותר פחות מחוברים, פחות מתוקנים. על כן אמר דוד המלך עליו השלום, כשבאר מעלת התורה ומצוותיה במזמור השמיים מספרים, גם עבדך נזהר בהם ושומרם עקב רב. שכוונת הדברים לפי דברינו היא שפירוש נזהר, או הדרך שפרשו הראשונים, מלשון זוהר. כלומר, גם עבדך נזהר בהם, לא מלשון זהירות, אל מלשון זוהר. נזהר בהם, נהיה זוהר. אמר גם עבדך, אם אתה יגיע לנפשו האור האלוהי הזה עד שיהיה נזהר ומביא על ידי אור התורה והמצווה, דווקא בשומרה בעקבריו. כלומר, פירוש בשביל גודל מעלתם ורוב ערכם, לא בשביל לירש העונש בלבד. כשאדם מקיים מצווה מתוך יראת העונש, הקדוש ברוך הוא לא מעניין אותו, המצווה לא מעניינת אותו, הוא רק לא רוצה להיענש, אז היא גם לא מהירה לו. הוא רק מפחד ממה יקרה אם הוא לא יקיים. כי אם אחרי העסק בתשובה ובמצוות מאהבה, מצד הכרת גדולת השם יתברך וגדולת מצוותיו, ובפסיקתא, והשם נתן קולו לפני חילו. זה הפסוק מחולק, תראו בהערה 4 את הפסוק. והשם נתן קולו לפני חילו, כי רב מאוד מחנהו, כי עצום עושה דברו, כי גדול יום השם ונורא מאוד. עכשיו כל חלק בפסוק הוא שלב, הוא היבט של הימים הנוראים. אז המדרש בפסיקתא דורש אותם. פסיקתא זה אחד המדרשים הראשונים, אז הוא דורש כך. והשם נתן קולו לפני חילו בראש השנה, כי רב מאוד מחנהו אלו ישראל, כי עצום עושה דברו, שהוא מעצים כוחם של צדיקים שיעשו רצונו. ונראה לבאר כוונתם ז"ל, שהורו לנו עניין ראש השנה שהוא כעין הקדמה לימי התשובה, אף על פי שהוא מכללם. זאת אומרת, מצד אחד ראש השנה הוא יומיים מתוך עשרת ימי תשובה, 20%. אז הוא חלק מימי התשובה, הוא חלק מעשרת ימי תשובה. מצד שני הוא לא ממש חלק, כי הוא הקדמה. מה ההבדל? רק עניין ראש השנה הוא להמליך את הבורא יתברך עלינו. אז הם מדברות התפילות של ראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, המלך הקדוש, ולהכיר גדולתו וקדושתו ומעלת קדושת התורה והמצוות ומעלת ישראל. עוד פעם, העניין של ראש השנה להמליך את המלך ולהכיר. ראש השנה יום של ראש, של הבנה, של חידוש ההכרה. שמה? הכרה במה? כמה השם גדול? גדולתו וקדושתו? כמה התורה גדולה? וכמה אנחנו גדולים? זאת אומרת, כמה השם גדול? כמה אנחנו גדולים? וכמה גדול הקשר בינינו, שהוא התורה? ועל זה תקנו רבותינו זכרונם לברכה, מלכויות, זיכרונות, שופרות. באמת, אין תפילה כל השנה שיש בה כל כך הרבה פסוקים. למעלה מ-40 פסוקים, כממש כמו פרשה שלמה בתורה, יותר רוב פרשת שבוע שניצבים. המון, המון פסוקים. שמה? מלכויות, כדי להכיר גדולת השם יתברך, שהוא מלך גדול לכל הארץ. זיכרונות, כדי להכיר מעלת בני אדם בכלל, ומעלת ישראל בפרט, שהם נזכרים לפניו. זאת אומרת, אם השם טורח לזכור אותי, זאת אומרת שאני מאוד חשוב, שמאוד משמעותי לו מה אני עושה. ואיך אני עושה? הרבה פעמים זה גם תירוץ של חוטים. מה אכפת באמת לקדוש ברוך הוא אם אני עושה ככה או ככה? קטנוני, לא קטן עליו. לא. בחיים גדולים, הכל גדול. ההבדל בין יצירת אומנות ליצירת אומנות גדולה הוא בפרטים הקטנים. בשיר טוב אין מילה מיותרת. אפשר לעשות ניסוי, לנסות להוריד מילה ולראות, אם זה שיר טוב, הכל מתערער, משקל, המקצב, האמירה. אם אפשר להוריד מילים מהשיר והוא לא ניזוק, אז זה לא שיר טוב, כי יש בו עודף מילים, אז זה מוריד את העוצמה שלהם. בציור טוב אין קו מיותר, כי כל קו הוא חלק מהחשבון של הקומפוזיציה, של שילוב הגוונים. בריקוד טוב אין תנועה מיותרת. אז ככל שדבר יותר גדול, יותר שלם, זה מופיע בפרטים הקטנים. אז גדולת השם מתבטאת בזה שאכפת לו מכל הפרטים הקטנים. בראייה שלנו גדול זה גדול לעומת קטן, אבל בראייה פנימית אמיתית גדול הכוונה כולל הכל, כולל כל הדברים הקטנים. אז הקדוש ברוך הוא הכי גדול זוכר כל מעשה, וכמו שכתוב, ויזכור להם בריתו. ועל ידי זה התעורר לתשובה מאהבה. אך צריך עוד להכיר גדולת התורה, קשר בינינו. על כן ניתנו שופרות, שמסופר בהם עניין מתן תורה. אתה נגלית בענן כבודיך על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות, שמזה נכיר עוממות התורה והמצוות שבידינו, שראוי שנקדק בהן עד מאוד. אז זה מתאים לשופרות. כי מה זה שופר? שופר זה מה שנקרא היום אמצעי תקשורת. אנשים הולכים ביער, מתפלגים לכמה קבוצות, רוצים לתקשר ביניהם, להתאסף בחזרה, מה עושים? תוקעים בשופר. מה אומרת התקיעה בשופר? בואו כולנו נתכנס, או סכנה, או מצאתי, תלוי איך. אז זה תקיעת שופר. בואו נתכנס כולנו. אז השם נותן את התורה בשופר. זה אומר, זה הקשר ביני לביניכם. זה האות שבינינו. והנה, כדי שיקבע בליבנו גודל מעלת ישראל וחיבתם לפניו יתברך, שרצונו שתהיה עבודתם, עבודת בנים למקום, ויהיו עובדים מאהבה. זאת אומרת, אנחנו בנים, אנחנו גם עבדים. כי השם הוא אבינו, הוא ברא אותנו, הוא יצר אותנו כמו אבא, הוא גם המלך. אז אפשר להתייחס אליו בתור בן, בת. אפשר להתייחס אליו בתור שפחה, הוא הבוס, צריך לשמוע בקולו. מה הוא מעדיף? בנים, כמובן. זה העיקר. רצונו שתהיה עבודתם, עבודת בנים למקום, ויהיו עובדים מאהבה. לכן קבע את יום ראש השנה, כדי להמליך אותו יתברך קודם התשובה. כלומר, לפני שיורדים לפרטים, אז באיזה ראש עושים תשובה? ולשום אל לב כל העניינים המביאים לאבתו יתברך. מה מביא לאבתו יתברך? כשקולטים כמה הוא גדול וכמה אנחנו גדולים. ואיזה מתנות הוא נתן לנו. איזה זכות זה לחיות בעולמו, לעשות את רצונו. ועל פי חז"ל מנע אותנו להתוודות לפניו עד עבור כל סדר היום קדושתו. למה? זה מה ששאלנו בהתחלה, נכון? למה אי אפשר להתוודות בראש השנה, יום הדין? למה? כדי שיתעורר לבבנו בתשובה מאהבה, ואז נוכל להתוודות כראוי. כלומר, קודם שנבין, שנבנה את ההכרה, שמתוכה וידוי הוא אמיתי. וכדי לעלות על זה שישראל עומדים במדרגה רמה, ונתבעים לחיבתן בתשובה מאהבה, שאי אפשר קיים אחרי הכנת היום הקדוש הזה, לכן קבעו לנו אנשי כנסת הגדולה בתפילה כל העניינים המורים שהם נתונים לאבתו יתברך שמו ושמנו קראת בשמך אתה וחרתנו מכל העמים וכו'. עד שביום המשפט אין לנו משימים על לב להעריך כל כך בצורכי עצמנו, וכל העריכות אינה כי אם בכבוד שמיים. מלוך על כל העולם כולו בכבודיך וינשא על כל עצמי קרחה וידע כל פעול כי אתה פעל טוב ויבין כל יצור כי אתה יצר טוב. קודם כל מזכירים שכך אנחנו רוצים שתתגלה מלכות השם על כל העולם. ולא מתעסקים עם עצמנו. לא עם הרצונות שלנו ולא עם העבירות שלנו. כי זה לא הנושא. הנושא זה להכיר את הגודל האלוקי. וגם כשמבקשים על צורכי עצמנו, זוכנו לחיים, אנו מסיימים למענך אלוקים חיים. כלומר, למען כבודך שנראה בעולם על ידי הצלחת ישראל. מתי יתגלה כבודו של השם בעולם בשלמות? בגאולה שלנו. כשלנו יהיה טוב, כבוד השם בעולם יתגלה בשלמות, זה אותו דבר. אז לבקש שיהיה לנו טוב ולבקש את כבוד השם, זה אותו דבר במילים שונות. זה מה שראינו ברב ציודה, שהבקשות שלנו זוכנו לחיים, למענך אלוקים חיים. הגענו לעמוד 3. והנה, עניין כל שמתייחס אל השם יתברך, מה זאת אומרת כל השם? כבר בערו המפרשים, שהוא שפע שכל, כמו כל השם בכוח וגומר. שכוונתו שפע, כאילו מה הכוונה כל השם בכוח? לא שהשם צועק, אלא שפע השכל הנשפע ממנו יתברך. לזה אמר שבראש השנה השם יתברך משפיע שפע שכל כדי להכיר כבודו בגודלו. זאת אומרת, השם כזה טוב. אוהב אותנו, כי הרחם אבל בנים. אז כמו הורים טובים, אז הוא מחלק מתנות בחגים. בכל חג, השם נותן לנו מתנה. בפסח הוא נותן לנו חירות, בסוכות הוא נותן לנו שמחה. מה הוא נותן לנו בראש השנה? שכל. השכל להכיר אותו, אורי. יום הכיפורים הוא נותן לנו טהרה, כי ביום הזה יחפר עליכם לטהר אתכם. מה הכי חשוב? היה אדמור בחיפה בשם רבי ברוך מסרט ויז'ניץ. הוא אמר פעם שכנראה כל האנשים מאוד חכמים. הוא אמר, עשרות שנים אני אדמור, כל ערב מגיעים אנשים, מבקשים ברכה לפרנסה, לזיווג, לרפואה, לנחת מהילדים. אף פעם לא בא אף אחד וביקש שכל. סימן שמה? כנראה כולם נורא חכמים. או, מה האפשרות השנייה? שלנו אפילו שכל, להבין שהדבר העיקרי שצריך לבקש זה שכל. אז בראש השנה מבינים את זה, שהעיקר זה ההכרה. כי מה שמבינים בראש השנה, מה זה החיים באמת, לאיזה גודל אנחנו שייכים, לאן אנחנו אמורים להיות שייכים כל השנה, זה יכול באמת לשנות את כל השנה. כי כל מה שנעשה אחר כך ייראה אחרת. כי באמת התחברנו, בחרנו לדבוק בהשם מחדש, בהבנה הזאת, באור הזה, שבאמת כולי שלך, באמת כולי למענך. ברור, ברור. אבל כתוב בתורה מה הסדר. כתוב ככה בתורה, וידעת היום, כתוב ככה, וידעת היום, ושיבותי לבביך. קודם כל לדעת, ואז להביא את הידיעה אל הלב. כי אם יש שכל, והשכל לא בלב, זה יבש, זה לא חיים אמיתיים. אבל אם זה לב בלי שכל, יכול להיות שיוקח אותנו לתאומות. אז קודם כל צריך שיהיה שכל, בלב. אז לכן, הנה, אז ראש השנה, מתחילים בראש השנה, ראש, סוכות, מה שמחתנו? והשם נתן קולו, זה השכל, לפני חילו, בראש השנה, זה מה שהמדרש אומר. ופירוש הטעם, כי רב מאוד מחנהו, פירוש רב באיכות, בחשיבות. זאת אומרת, יש רב במובן של הרבה, כמו שעשיו אומר, יש לי רב, יש לי הרבה. יש רב במובן של חשיבות, של איכות. למשל, על כל רב ביתו. מה הכוונה רב ביתו? החשוב שבביתו. אז רב זה חשוב. אז כתוב כי רב מאוד מחנהו, הכוונה באיכות וחשיבות. הראיה, תראו בהערה 7, לא מרובכם מכל עמים חשק השם בכם ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. בכמות אנחנו עם קטן. אז למה אנחנו מרכזי? עם המרכזי בעולם. כי אנחנו חשובים. למה אנחנו חשובים? כי השם מחשיב אותנו. על כן, ראוי להקדים להם היום המקודש הזה, שהוא מכשיר לתשובה מאהבה. והנה, הבעלי תשובה שבישראל צריכים להקדמת ראש השנה כדי לזכות לתשובה מאהבה, לשדרג את התשובה שעשינו. והצדיקים, כדי שיוסיפו אומץ יותר בעבודתו. שהיא תשובת הצדיקים, כמפורסם מעשה דרב סעדיה גאון ז"ל, שלפני קוצר הזמן לא נספיק. אמר כי עצום עושה דברו, שהוא מעצים כוחם של צדיקים שיעשו רצונו על ידי ההכרה בגדולתו, שראש השנה מיוחד לזה, מוסיפים הצדיקים כוח לעשות רצונו, כי מתוך שמשכילים עכשיו יותר בגדולתו, הם מכירים שעבודתם הקודמת לא הייתה חשובה כלום. תשובה עושים לא רק על עבירות, תשובה עושים גם על מצוות. כי ברגע שמבינים מה זה באמת מצווה, מסתכלים אחורה על המצוות שעשינו, יהיו ככה נראות מצוות, איזה בושה. וזה שמתביישים לא רק על העבירות, מתביישים גם על המצוות. וזה נקרא תשובת הצדיקים, שמעלים מחיל לחיל יותר ויותר. ועל ידי זה גם הצדיקים הגדולים עסוקים בתשובה, וזוהי גם כן טובה לישראל, שעל ידי שכולם יחד נעשים אגודה לעשות תשובה, מתקבלת התשובה ביותר, בכלל תשובת הצדיקים. כי כולם עושים תשובה, גם הצדיקים. מה שאין כן, אם הצדיקים לא היו עסוקים בתשובה כלל, לא היה שיתוף עמים ובינוניים שיתוף גמור, כיוון שזה עסוק בדבר אחד, להוסיף טוב, וזה עסוק בעניין אחר, בתשובה. אבל עכשיו, כל הצדיקים עושים תשובה. ואמר שכל זה הוא הקדמה ליום השם הגדול, והוא יום הכיפורים. כדי שתהיה התשובה שלמה ליום הכיפורים, והזכות גדולה. אז הנה, שוב בקיצור, אומר הרב, והנה, לכאורה יש לחקור במניעת הבידוי בראש השנה, ולכאורה הוא יוכל לצאת מזה הפסד גדול. מכל מקום השם יתברך מחזקו, כיוון שהוא לכבודו יתברך, אין לפחוד. וזהו מאמר הפסיקתא, וברור הכתוב לדעת המזל, השם אורי בראש השנה, אור זה הכרה, אור זה משמעות, תורה אור. אז ראש השנה הוא יום של אור, ראש, של הכרה. כלומר, איני מתוודה בראש השנה. אם אני אסור שהעיר השם אורי, והכיר חשוב כראוי. כלומר, ראש השנה הוא יום של איכות התשובה. ועל ידי זה יבשה ביום הכיפורים, שאז תיגמר התשובה הגמורה. זאת אומרת, מה שהבנו בראש השנה, מתחילים לפרט, ליישם בעשרת ימי תשובה, וביום הכיפורים הפירוט הכי גדול. כל האלף בית, פעמיים, 10 פעמים אומרים את כל הוידוי הארוך של על חטא, ואז באמת בזה לוקחים אחריות לתקן את כל הפרטים הקטנים. טוב, זהו, פגישה האחרונה שלנו השנה. את השם, שנה הבאה, כאילו, פגישה הבאתי בתשם פגימל. כבר יש שנה חדשה, הנהגת השם חדשה, עברת השם שתהיה כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה, שנה של שמיכה ושמחה, וגאולה שלמה בתוך כל ישראל.